הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אנחנו נמצאים בחודש מרץ, בתחילתו, ואנחנו נמצאים בכנס של ההתאחדות יועצי המשכנתאות. הכנס של ההתאחדות מרכז אליו המון אנשי מקצוע חשובים כדי שאנחנו, יועצי המשכנתאות, נבין קצת יותר את התמונה לעומק. ולכן חשוב לי גם לתת לכם את התמונה. ולכן היום הזמנתי את נחמה בוגי, יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין בישראל. שלום נחמה.
שלום שלום.
קודם כל, כבוד הוא לי שהצטרפת אליי לפודקאסט. תודה רבה.
כבוד לי להיות כאן.
יופי. נחמה, אני רוצה לדעת מיד, קצת תספרי, אני מכיר אותך מהשוק, אבל הציבור לא כל כך מכיר. קצת עלייך, על הרקע.
היום אני באמת שמאית מקרקעין.
כמה שנים את שמאית?
35 שנה.
35 שנה.
משהו כזה,
יש כן. יש התמחויות מסוימות, עברת שמאויות מסוימות.
כן, יש תחומים שאני מתמחה בהם יותר, כל הנושא של תכנון ובנייה, ליווי תוכניות, היטלי השבחה, פינוי בינוי, אני המשרד המוביל בארץ בשמאות, בתחום של פינוי בינוי, אני נמצאת שם ממש מהיום הראשון, הרבה מאוד חוות דעת מומחה, אני אוהבת להיות איפה שמסובך, איפה שפשוט משעמם לי. Okay. איפה שמסובך, שם אני נמצאת.
ואני יודע שיש לך תחביב אחד משוגע.
כן, נכון. כן, הסריטה שלי היא סריטה של מסלול המרוצים, מרוצי מכוניות.
שזה לא טריוויאלי לשמוע את זה.
לא טריוויאלי בכלל, ודרך
אגב... אחד בישראל ושתיים, אני, שלא ישמע שאני מזוגן, אני אישה שבמרוץ מרוצים, זה משוגע, זה מדהים.
כן, בעצם מרוצי מכוניות אין הפרדה בין נשים לגברים.
יפה מאוד.
אני אלופת ישראל למרוצי מכוניות לנשים וגברים יחד.
וואו,
בישראל... ויאמר לזכותם של המתחרים שלי, כן, אלופת ישראל.
או שזה לא משנה גיל?
לא, האמת שאני עליתי לראשונה על המסלול בגיל המושלם של 50 פלוס.
יפה.
אני לא הרבה שנים על המסלול.
יפה.
אבל פשוט
נהנת
מכל רגע, כן, כבר כמה פעמים אפילו, כן.
תקשיב, מקסים.
כן,
שפו.
כן, כן.
קדימה. היום אני רוצה לקבל תשובות. אני יודע. אין לך כדור בדולח, אבל בוא ננסה לפרק את המצב. המצב הוא כזה שבשנת 23 כולם ראו שהשוק עומד להתרסק, זהו, אין יותר עסקאות, אנחנו כולנו גמורים, המחיר יורד, אוי ואבוי, הריבית בירח. אז הייתה מלחמה. ומהרגע שהייתה מלחמה היה כיפאון, ופתאום בשנת 24 משהו קורה. יש כאלה שמסתכלים ואומרים זה הזיה, לא הזיה, ולכן השאלה שכולם מדברים עליה, מה יקרה למחירי הנדלן? בסוף המלחמה, בעוד שנה, בעוד שנתיים. בוא נפרק את זה. תעזרי לי לך.
קודם כל יהיה בוסט כלפי מעלה.
בוסט כלפי מעלה?
אין מה לעשות.
את חדה ואת
פה. אין מה לעשות, כן. לא מתלבטת אפילו. זה תמיד אחרי תקופות משבר. אחרי מלחמות בעיקר. ובמיוחד כשאצלנו יש פער כל כך גדול בין ההיצע לביקוש. והפער הולך וגדל.
אנשים יגידו שאני ואת משוחדים. שזה הענף שלנו, שאנחנו מדברים שטויות ואנחנו מפמפמים את הכל.
המציאות מוכיחה שזה מה שקורה. אני כבר 30 שנה בעסק הזה, כל פעם מחדש. כשהיה משבר הסאב פריים, שהיה מעם אפס, שהיה קורונה, לא משנה מה. תמיד יש את השאלה הזאת, ותמיד יש מי שאומר שהשוק עומד להתרסק, ותמיד יש מי שאומר שיש פה בועה שתתפוצץ, אבל עובדה, באופן עקבי זה לא קורה. הביקוש הוא ביקוש אדיר, הוא ביקוש די קשיח. אנשים ממשיכים להתחתן, ממשיכים להתגרש. יש עכשיו, דרך אגב, עלייה מאוד משמעותית ארצה.
בעלייה, וואו.
גירושים יש כל הזמן, אבל עלייה בדיוק, עלייה ארצה בעקבות המלחמה עכשיו. יש באמת גל מאוד גדול של עלייה.
אני לא יודע אם יש עלייה לישראל כמו רכישת דירות בישראל.
נכון, נכון.
הם מכינים את הקרקע, הם חושבים שהם עוזרים לישראל על כך, הם מכינים לעצמם.
זאת כרית הביטחון שלהם, נכון.
כרית הביטחון שלהם, ולכן הזרמת כסף שלהם יכולה בהחלט לגרום לעליית מחירים, כי הכסף שלהם מדבר בדולרים, ביורואים.
אז עם כל הכבוד לטענה שאנחנו אינטרסנטים, העובדות מדברות בעד עצמן, והמציאות מדברת בעד עצמה, וזאת ההתנהלות, ככה זה.
אוקיי, עכשיו בוא ננסה לפרק את זה, כי בסופו של דבר, שוק הנדלן הוא לא אחיד בכל מקום.
נכון.
יש את הבועה של תל אביב, אולי גם גוש דן מסביב, ויש את הפריפריה.
נכון.
אני רוצה לגעת דווקא בנקודות הרחוקות, האזור הפגוע הראשון. האזור הפגוע זה אזור עוטף עזה, אזור אשקלון, אזור שדרות, אזור נתיבות. האזור הזה פגוע. פרח במחירות בחודש אוגוסט האחרון. זה היה שיא המחירות של נכון, בתים חדשים.
נכון.
מה יקרה עכשיו מהלחימה? את חושבת ששוב יהיה תנופה חזקה, או ההפך, יהיה בריחה מהאזור הזה?
קודם כל, אני מאוד 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 מקווה שכן. אני יכולה להגיד לך שהלשכה שלנו בהתנדבות מעורבת בכל התהליך של שיקום העוטף, כי הוא קודם כל משימה מוסרית לאומית, הרבה מעבר למשימה נדלנית. הכוונה היא באמת לייצר שם יישובים יותר חזקים מה שהיה קודם, לתת להם עוד שטחי תעסוקה, לתת אפילו תוספת של יחידות דיור. לגבי איך האוכלוסייה תראה את זה, כמובן שזה מאוד אמביוולנטי. יש אנשים שאומרים, אחרי מה שעברנו, אנחנו לא מוכנים לחזור לשם, לא מוכנים לחוות שוב את החוויה הזאת. מצד שני, יש אחרים שזה עושה להם דווקא את הרצון בכל זאת.
דווקא ללכת להתיישב,
סוג של חלוציות. אני מאוד מאוד מקווה, ואני גם מאמינה שבסוף יקומו שם יישובים חזקים.
אז בסופו של דבר, האזור הזה לא יכול להתפוצץ במחיר. אחד הוא פגוע. והוא צריך לעבור איתו שישות, ואיזושהי תוכנית לאומית, ואולי תוכנית
נכון,
לאומית תוציא כתרות.
נכון,
אז מהאזור הזה אני לא רואה את המחירים.
האזור הזה לא התפוצץ, האזור הזה אני מאוד מאוד מקווה שיחזור לעצמו, ויהיה מחוזק.
ואם הוא יהיה במחיר שפוי, אז זוגות צעירים יגיעו
בהחלט, לשם. בהחלט, בהחלט.
כי זוגות צעירים היום לקנות דירה בראשון לציון, זה הפך להיות
נכון?
משהו לא שפוי.
נכון. גם לשכור דירה הופך להיות משהו דירה. כמעט בלתי אפשר.
ולכן,
נכון.
אוקיי, אז בואו נעזוב את האזור של העוטף, בואו נסתכל על אזור השפלה, mm-hmm. ראשון לציון, באר mm-hmm. יעקב, נס ציון, הרחובות. אלה האזור שבו אנשים מחפשים לגור בדירה של 4 חדרים בכ2.5 מיליון שקלים. אני לא חושב שאפשר להשיג בפחות, אולי בדירות כאלה או אחרות. לאן המחיר הזה יכול לעלות? הזוגות האלה לא מסוגלים לשלם מחירים יותר גבוהים מזה, ולכן גם פה אני חלוק. איך המחיר יעלה? לאן הוא יכול להגיע?
אז זהו, שאנחנו באמת, וזה קורה המון, שאנחנו רואים מחירים, אומרים, אי אפשר שזה יעלה עוד. אבל שוב, ברגע שיש מחסור, ברגע שיש מחסור בדירות, אין ברירה. יש פשוט יותר מלחמה על כל דירה ודירה. ובסוף זה משפיע על המחירים.
אוקיי, ועכשיו נעבור לצפון. שם זה אזור מאוד בעייתי,
נכון.
שלא מטפלים בו עדיין, שהתושבים לא רואים אור לחזור אליו.
נכון.
אני אפילו קראתי כתבה השבוע שמישהי מכרה את הדירה באחד מהיישובים במיליון שקל הנחה, עיקר לברוח ולא להיות שם. האם שם האזור הזה יכול להיפגע במחיר הרבה יותר חזק?
אז גם שם אנחנו רואים אמביוולנטיות תנועות, שמצד אחד שומעים פתאום על התעוררות של ביקוש של דירות בצפון, גם את זה שומעים.
אוקיי.
יש אזורים שבהם כן, ומצד שני באמת את הדוגמה שאתה מזכיר, מאוד 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 לא פשוט. אני חושבת שבאמת כרגע יש חוסר ודאות מאוד גדול, קשה לראות את המחירים עולים או אפילו נשארים יציבים, ופה בדיוק צריכה להיות מעורבות ממשלתית בתמיכה ביישובים האלה, כדי באמת, אפילו אנחנו כשמאים, כשצריך להעריך שווי של דירות באזורים האלה, יש התלבטות. איך אתה מעריך שווי של דירה? למשל, שמיישוב שהתפנה, ואתה כרגע לא יכול לגור בדירה הזאת אפילו.
וואו.
יש פה התלבטויות אפילו ברמה המקצועית, מאוד לא פשוטות, ובהחלט חייבת להיות כאן תמיכה ממשלתית משמעותית, כדי שאנשים האלה לא ייפגעו, עוד לפני בך שמדברים על עליית מחירים.
אז בדיוק, אז אני ואת מדברים מתחילת השיחה כביכול שהשוק עומד לעלות ושיהיה מחירים, אבל אנחנו רואים שונות בין אזורים, זאת אומרת זה לא משהו בוודאי שיקרה לכל האזור. האם את חושבת שתוכנית מחיר למשתכן? יש לה עוד מקום בחיינו, והאם היא עשתה טוב? הוא עשתה רע.
מחיר למשתכן היא אסון לאומי.
אסון לאומי.
אסון לאומי לא פחות מזה. אני אומרת את זה מהיום הראשון שהתוכנית הזאת עלתה לאוויר. לא רק שהיא לא פתרה לזוגות הצעירים את הבעיה, משום שזוגות צעירים הפכו להיות בעל כורחם משקיעים באזורים לא אטרקטיביים. בעצם נאלצו לקנות דירות באזורים שבהם שפכו דירות, אבל לא באזורים שבאמת יש איזושהי סיפה.
אבל אותם לקוחות גם לא היה הון עצמי. היה להם 100,000, 60,000, 150,000. הם לא היו מגיעים לדירה בשום מצב.
כן.
אז זה נתן להם להגיע לדירה.
נתן להם להגיע לדירה כאילו על הנייר, אבל מבחינה כלכלית, אם תעשה את החישוב של ההנחה שהם קיבלו, לעומת השנים שהם צריכים לחכות לדירה, וההוצאה של השכירות והארנונה באותם שנים, אין בעצם יתרון כלכלי, והמוצר שהם מקבלים בסוף ברוב המקרים, הוא מוצר מאוד פגום מבחינה תכנונית.
למה צריך להיות פגום?
אז אני אגיד לך למה, כי מדובר בפרויקטים שבהם יזמים עושים כל מאמץ לבנות בזול כדי לעמוד בתנאים של התוכנית הזאת, ואז אתה פתאום מוצא את עצמך בדירה בלי חלונות, או מוצא את עצמך בדירה שהייתה אמורה להיות 4 חדרים והיא 3 חדרים, או מוצא את עצמך בבניין בלי שטחים ציבוריים כי צמצמו אותם, ואני מדברת על דוגמאות מהחיים, לא דברים.
זה פרטני לעסקה כזאת או אחרת, אבל אני רוצה להסתכל...
זה קורה בהמון פרויקטים.
אבל אני רוצה להסתכל על...
זאת בעיה רוחבית.
אני יכול להגיד לך, אבל שמצד אחד אני מכיר המון 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 זוכים מחיל המשתכן שהרוויחו לפחות מיליון שקל על המהלך הזה. לא משנה איפה רכשו, הם הרוויחו.
אז אני אגיד לך, צחי, תראה, כמובן שיש כאלה שנהנו מהתוכנית הזאת, ואני שמחה בשביל כל אחד ואחד מהם. אבל אם אני מסתכלת ברמת המקרו, ברמה לאומית, כמות האנשים שהצליחו ליהנות מהתוכנית, לעומת העלות המטורפת שלה, אין שום היגיון. את התקציב הזה אפשר יהיה להשקיע בדברים הרבה יותר חשובים, ובעצם על ידי כך המשק או שוק הנדלן יכול להרוויח הרבה יותר מאשר אותה כמות אנשים.
האם מחיר למשתכן עצר את המחיר?
מחיר למשתכן, זהו, שהתחלנו לדבר על למה הוא אסון לאומי, אז לא רק שהוא לא פתר את הבעיה למרבית הזוגות הצעירים, אחת הסיבות העיקריות לעליית המחירים המשמעותית בישראל היא מחיר למשתכן. כי מה קרה? מה קרה? מה שקרה, מחיר למשתכן בעצם רוקן את השוק מקרקעות. לא יכולת לדבר עם יזם שאומר לך, אין קרקע, כל הקרקע כולה נוטבה למחיר למשתכן. אם אני רוצה למצוא קרקע ולבנות עליה, אין, אני לא מוצא. ואם אני פה ושם מוצא בעלים פרטי, אז הוא מגיע לי מחיר כזה ש...
כלומר, עלינו להבין את הנקודה. המדינה לקחה בעלות על השיטה, לא פרסמה מכרזים רגילים, אלא החליטה שמעכשיו רק דרכה המכרזים עובדים. וכלומר, אם בן אדם רוצה לקנות, אם יזם רוצה לקנות קרקע מהמינהל, הוא לא יכול לקנות סתם קרקע להרקים בניין, אלא הוא צריך לקנות בשביל לעשות מחיר למשתכן. וכתוצאה מכך, הוא היה צריך להתאים את עצמו לעסקה כזאת, ואם הוא היה רוצה, הוא היה פונה למישהו פרטי, מחפש קרקע פרטית, המחיר היה מאוד גבוה, וכתוצאה מכך, מחיר הדירה היה מאוד גבוה. אז זה שהמדינה לקחה שליטה בעלית ואומרת רק דרך מחיר למשתכן, דחפה יזמים אחרים להציע על כל פיסת אדמה מחיר גבוה יותר.
בדיוק ככה.
וכתוצאה מכך המחיר שלנו, האזרחים עלה יותר.
בדיוק. מחיר למשתכן בסופו של דבר יצרה עליית מחירים משמעותית. אפילו בנק ישראל, מתישהו ככה כלכלנית שם פנתה אליי ואמרה לי, תקשיבי, אני שמעתי את מה שאת אומר ותדעי לך שגם מחקר שאנחנו עשינו הראה שבאזורים שבהם היו הרבה מאוד פרויקטים של המחיר למשתכן, המחירים עלו יותר מאשר באזורים אחרים.
וואו.
ממש הוכח, בנק ישראל, מה צריך יותר מזה? לא אינטרסנטים, זה כבר לא אנחנו.
אוקיי. ומבחינתך, מה הדרך לפתרון? יש דרך כזאת? או שזהו, זה המצב, וצריך להכיר בו, ולהפסיק להילחם בו?
כן. תראה, קודם כל, אנחנו לא מאלה שמבטרים ומרימים ידיים ואומרים אין מה לעשות, זה לא יקרה. יש כמה דברים חשובים שאפשר לעשות. קודם כל, התחדשות עירונית הפך להיות המנוע המרכזי של ענף הנדלן. כי זאת בעצם היום הדרך הכמעט יחידה, דיברנו על מחיר למשתכן ועל זה שקרקעות מופנות לשם, אז זאת באמת הדרך כמעט היחידה היום של יזמים.
אני רוצה רגע שתחדדי מה זה התחדשות עירונית, משום שכביכול יש המון מילים כאלה באוויר. יש תמה א', תמה ב',
נכון.
התחדשות.
אז נעשה סדר, נורא פשוט. התחדשות עירונית כולל כמה סוגים של פרויקטים, יש פרויקטים של תמ"א, שזה בעצם טיפול בבניין בודד, או תמ"א חיזוק, שאומר שהבניין נשאר ומחזקים אותו ומוסיפים עליו בנייה נוספת. יש תמ"א של הריסה ובנייה מחדש, שבה הורסים את הבניין, בונים במקומו בניין חדש, עם תוספת דירות וכו'. אבל הדרך היותר פופולרית וגם היותר נכונה, היא פרויקטים של פינוי-בינוי. פינוי-בינוי, הוא לא טיפול רק בבניין אחד, אלא טיפול במתחם. יכול להיות מספר בניינים, זה יכול להיות גם 20 בניינים, שבעצם אתה מתכנן את המתחם הזה מחדש, הורסים את הבניינים.
זה נקרא התחדשות עירונית?
זאת התחדשות עירונית.
זה משוגע.
נכון.
באספקטים של מדינת ישראל לפרויקטים שאני מצטער שלא מצליחים לחבר גשר עם גשר, לספר לי להוריד שכונה שלמה ולבנות מבנים, זה תהליכים של שנים. ולכן יוצא, ויש החלפת ראש עיר בדרך ומהנדסר מתחלף.
אתה מסכים. מאוד צודק, התהליכים האלה לא פשוטים, אבל הם מתרחשים. מתרחשים ומתעצמים, ובאינטנסיביות מאוד גדולה, כל השוק הזה של פינוי בינוי התפתח בצורה מדהימה, וזה באמת מנוע מאוד מאוד חזק לשוק הנדלן, ופה יש הרבה מה לעשות מבחינת התערבות ממשלתית, והקלות, והסרת חסמים, וזה גם קורה.
את חושבת שיכול להיות במצב של היום, אפשר שהממשלה תתערב, או הקשב לא נמצא פה בכלל?
אני מדברת למשל על תיקונים שהיו לאחרונה בחוק ההסדרים, שיש דברים שכן מסעים. סתם אתן לך דוגמה, כדי שפרויקט הזה יצא לפועל, צריך אחוז מסוים של הסכמה כדי לצאת לפועל. בחוק ההסדרים האחרון, הורידו את אחוז ההסכמה מ-80% ל-67%.
זאת אומרת, גם במצב היום היה קשב לזה.
כן.
הסכימו לעשות את זה.
בתחום הזה של התחדשות עירונית יש קשב, וצריך פשוט להמשיך.
אז כן משהו שהממשלה מנסה לעזור לקדם.
מדי פעם.
מי המקלות בגלגלים? העיריות, הוועדות המוחזיות? מי שם? הכלכליות של הפרויקט? מי שם את המקל?
יש המון מקלות. אם כבר דיברת על כלכליות, אז יש גם כן נושא מסוים שעכשיו אני כיור הלשכה דוחפת אותו, שגם כן יכול מאוד מאוד לעזור להסיר את אחד המקלות. בעצם כל תוכנית כזאת של התחדשות עירונית מלווה בחוות דעת שמאית שקובעת את הכלכליות. וככה בעצם יודעים כמה זכויות בנייה צריך לתת במתחם, כדי שהיזם יוכל לעמוד בהתחייבויות שלו ולתת.
יוכל להרוויח כסף גם ולבצע את הפרויקט.
כמובן שהוא צריך גם להרוויח רווחיות נאותה.
הוא קובע לו את הרווחיות, כי הוא יכול להגיד אני רוצה ככה וככה.
אבל אני רק דקה רוצה ברשותך להשלים את הנושא של חוות דעת השמאית, ובעצם יש חוות דעת שמאית שקובעת את כלכליות הפרויקט, ואז שמאי הפרויקט מגיע מול הוועדה המקומית, מגיש לה את חוות הדעת, אומר לה, לפי התחשיב שלי צריך לספק X מטרים לבנייה. ועדה המקומית הרבה מאוד פעמים לא מקבלת את חוות הדעת, ויש לה הערות. נכון להיום, התהליך הזה הוא תהליך שאין לו איזושהי הגדרה של זמן, של מסלול, של גורם שלישי שפוסק, וזה הרבה מאוד פעמים עוצר את הפרויקטים האלה. את אחד התהליכים שאנחנו כלשכה דוחפים עכשיו, זה לייצר מנגנון של דיון עם לוח זמנים.
כלומר, תבנית של שיטה.
בדיוק ככה, וגם גורם שלישי מכריע שיקבע, וזה יכול לשחרר הרבה מאוד פרויקטים של פינוי-בינוי לדרך.
אוקיי, ובדרך כלל פינוי-בינוי קורה באזורים עם כסף. גוש דן, השרון, זה האזורים, קריית שמונה, ובאזורים בחיפה מסוים הופכים להיות לא פרויקטים כלכליים. איך בכל זאת?
אז אני אגיד
זה לך. נראה לי, התחדשות עירונית זה פתרון חלקי. זה 10% מהפתרון. זה בעיניי עוד לא מספיק לפתרון הגדול
לשוק כל, שלנו. קודם כל אתה צודק שבאזורים הכלכליים יותר, שם יש ריבוי של פרויקטים. ודרך אגב, חיפה כבר הפכה להיות כלכלית, ויש לא מעט פרויקטים בחיפה, והקריות בהחלט יש, וגם אפילו ממשיכות צפון, גם בנהריה כבר יש פרויקטים. קריית שמונה למשל, זה דוגמה מצוינת עוד פעם, במסורה, אבל אני מקווה שיהיו עוד כאלה, יש התחלה של מענקים ממשלתיים באזורים האלה כדי לייצר כדאיות.
יפה.
עכשיו בקריית שמונה אני אפילו בעצמי מלווה שם פרויקט שיצא לדרך בעקבות מענק ממשלתי.
מקסים,
אז
אוקיי.
כן, אז אוקיי. יש גם התחלה של תמיכה ממשלתית בפריפריה. אני חושבת שהמלחמה באמת ופתאום באמת הזרקור הזה על כמה ממד הוא חשוב, אני מקווה שהוא ייתן עוד טיפה דחיפה לתמיכה בפריפריה. אני בן אדם אופטימי, אתה יודע.
אז חברים, מבחינתי היה סופר מעניין, אבל יכול להיות שפספסתם נקודה או שתיים וקדימה. תוציאו את ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? ראשית, הכרנו את נחמה בוגין. נחמה היא יור לשכת שמאי המקרקעין בישראל. היא הגיעה אלינו והפצצה הראשונה היא נחתה על הראש. אני רוצה לדעת מה קורה עם מחירי הנדלן, וזה ברור וחד. הם בדרך למעלה. זה לא ברור? כל משבר הביא את זה. כל משבר שהיא מנתה אחורה גרם לנדלן להתפוצץ. והפעם כל הוקטורים מכוונים לשם. בין אם של תהליכי הבנייה נתקעים ולא זורמים, בין אם חוסר בעצה לביקוש קשיח שכ-200 אלף יחידות דיור, שאם הם היו מגיעים היום לשוק, כן, אז יכול להיות שבאמת היה אפשר לדבר על הורדת מחיר. אבל כאשר יש חוסר כזה גדול, זה הכל פלסטרים, זה הכל הצירה מתוך ציפיות שאולי רגע ירד, אבל הביקוש הוא קשיח, והוא כאן, ולהישאר, ואם אנחנו פה ממשיכים לבנות את המדינה שלנו, אז כן, אז הולך להיות פה כנראה התפוצצות במחירים. אבל אז ירדנו לדגשים ספציפיים, לכל עיר ועיר, לדוגמה באזור של עוטף עזה, ושם זה אזור שבאמת צעירים יכולים לחזור להתיישבות, ושם זה היה אזור הכי פורח במחירות בחודש אוגוסט 23. ולכן אני חושב, וגם אולי נחמה הסכימה איתי, שזה אזור שלאו דווקא המחיר שם התפוצץ, יכול להיות שיחזרו לקנות שמה, יכול להיות שהמדינה תעשה תוכניות לשם, אבל במחיר לא בטוח שיעלה. מנגד, הסתכלנו על גוש דן, ובגוש דן זה הבועה של גוש דן. זה לא משנה אם זה חיפה או תל אביב או ראשון. לטענת נחמה, המחירים פה כנראה יהיו בדרך למעלה. אין ברירה, הביקוש הוא נמצא פה. יכול להיות הבדל משכונה לשכונה לאזור, אבל כאן יש סיכוי טוב שהמחירים יעלו. ולאחר מכן עלינו לצפון, לאזור הפגוע, לאזור המלחמה, ושם זו בעיה אמיתית. וחמה סיפרה שהיא עכשיו עוברת תהליכים בקריית שמונה כדי לבדוק ולעשות שמועיות לנכסים וכאלה, יש קושי רב לתת שווי כרגע. אבל אחרי המלחמה היא כנראה נעשה הערכה מחודשת, ולכן זה שומרים שוק הנדלן אמור לעלות ולהתפוצץ הכל פרטני, זה לא כל הארץ באותה צורה, ולכן זה מאוד חשוב לשים לב אחד אל השני. לאחר מכן הפצצה שהייתי לנחמה שמחיר למסתכן היה אסון, אסון לשוק הנדלן בישראל. האסון הראשון שהוא היה, הוא מנע מיזמים לקבל קרקעות אחרים ולהעמיד תחרות לאותו מחיר למשתכן. המדינה לקחה את כל הקרקעות שהיא רצה להוציא ונתה רק למחיר למשתכן. יזם שרצה להוציא באופן פרטי נלחם על מעט מאוד קרקעות פנויות בשטח. זה גרם למחיר לעלות בטירוף, גרם לו לייקר בטירוף את המחיר של הדירה, כלומר באזורים שבהם היה יותר מחיר למשתכן, כל יזם שרצה, המחיר שלו קפץ. אוטומטית, נכון, מי שקנה במחיר למשתכן הרגיש שאני מיליונר, הרווחתי. אבל אנחנו כחברה הפסדנו. המחירים עלו כפתרון פלסטר. אתם יכולים להסכים או לא להסכים לטענה, אבל היום המצב הוא כזה שאם במחיר למשתכן ימשך ככה, הוא ימשיך את העיוות, והוא לא באמת פותר את הבעיה. מבחינת נחמה, הפתרון האמיתי צריך להגיע מהתחדשות עירונית. זה תהליכים שעוברים המון שנים ואפשר לייעל אותם. התחדשות עירונית בנויה ממספר רבדים. יש את הרבד הפשוט שרק לטפל בבניין כדי שלא יתרסק או שיהיה לו בעיות של רעידות אדמה. לאחר מכן יש אפשרות להוסיף לו שתי קומות. לאחר מכן אפשר להרוס את הבניין ולבנות בניין חדש. לאחר מכן אפשר להרוס שכונה ולבנות שכונה חדשה. ולראות את השווי של הקרקע ולהבטט שמאות אמיתית ליזם כדי להבין מה הוא מוכר לכם. כרגע זה תקוע וחנוק ודברים קשים לזוז, אבל נחמה מציינת שגם היום, במצב של הפוליטיקה היום, חוק ההסדרים האחרון אפשר להוריד את הסכום, את האחוז של המאשרים מתוך השכונה להצטרף לפרויקט וכדי להקל. אבל יש עוד דרכים רבות להקל על זה, ואם אנחנו רוצים לגרום למנוף לחץ הזה להוריד, עלינו לבנות יותר, לבנות יותר, וכולנו יודעים, אין עובדים. אז כל הדברים האלה מובילים למסקנה אחת, שאיתו פתחה נחמה. המחירים בדרך למעלה. אז חברים, תודה רבה, מקווה שנהנתם. תודה רבה לך, היה לי כיף להריח אותך.
תודה לך, היה
אני טוב. אני מקווה שזה לא יתפוצץ לנו, אבל שנשבור על שוק הנדלן שלנו.
חד משמעית.
תודה רבה, להתראות.
תודה.